אז ברוכים הנמצאים, כל מי שנמצא כאן, מה מברכים? אפטר פורים שמח. אז באמת שיהיו בשורות טובות, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של הכנה לפסח, אחרי פורים, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, אז אנחנו ניכנס ככה גם לפסח, גם לפורים, ואחרי גיחה קצרה שעשינו שבוע שעבר כהכנה להכנה לפורים, וכל הנושאים האקטואליים שהיו בשבוע שעבר, והם מלווים אותנו גם לשבוע הזה. אנחנו חוזרים לסדר הקבוע שלנו, בספר מידות הראייה, עמוד קוף ב', קוף ג'. אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, שאנחנו ננסה לראות גם איך יש לה השלכות אקטואליות למה שמתרחש עכשיו במדינה, בעזרת השם, נראה. בכל אופן, אני רוצה לחזור על יסודות, בסדר? נחזור ליסודות וככה ניכנס עוד פעם לתוך הדברים של הרב קוק כאן אצלנו. הנושא שאנחנו מדברים עליו ולומדים עליו וכל התקופה הזאת זה אמונה. מושג האמונה בדברים של הרב קוק. עכשיו, את הדברים של הרב צריך תמיד תמיד לזכור, חייבים להבין בהקשר של הזמן שהוא כותב אותם. הרב קוק כותב את הדברים שלו בתקופה שיש בה משבר אמוני מאוד מאוד גדול. משבר אמוני שמלווה אותנו במידה מסוימת עד ימינו. משבר שלא התחיל מהזמן של הרב קוק, אלא התחיל לפני הזמן של הרב קוק, נגיד 100 שנה לפני. מה המשבר האמוני? שבעקבות ההשכלה האירופאית, אנשים התחילו לעזוב במסות את העולם הדתי. זה קרה בדתות הגדולות, וזה הגיע גם ליהדות, ששונה בהמון מובנים מהדתות, כידוע, אבל בכל אופן זה הגיע גם אלינו. זאת אומרת, כל הביקורת שהופנתה על ידי התקופה, על ידי ההשכלה, מהמובילים של תקופת ההשכלה, פגעו בסופו של דבר בדת. מה הייתה הביקורת המרכזית של ההשכלה על הדת? מה הייתה הטענה של ההשכלה על הדת? אז התשובות מגוונות, אבל אפשר להגיד שבאופן כללי, אפשר לחלק את זה לשני חלקים. ביקורת משני צדדים. ביקורת מצד אחד היא הביקורת על הרציונליות של הדת. זאת אומרת, הדת מייצרת אנשים בלתי רציונליים, שמאמינים בדברים שלא רואים, כמו שצוחקים על אנשים מאמינים, יש לך חבר דמיוני בשמיים, מספר כל מיני סיפורים. בקיצור, האדם החילוני התייחד או התאפיין בכך שהוא מודד כל דבר מבחינה אמפירית. זאת אומרת, אני מודד במציאות. מה שאני רואה, קיים. מה שאני לא רואה, לא קיים. כל הגישה הזאת התעצמה מאוד על ידי המהפכה המדעית. על ידי המדע, המדע של המיקרוקוסמוס ועל ידי המדע של הקוסמוס, מה שגדול ומה שקטן, אבל בגדול, באופן כללי, הרעיון הבסיסי של הכפירה הזו נבעה מזה שהאדם הדתי מאמין בדברים בלתי רציונליים. זה היה עיקרון אחד. העיקרון השני שהפיין הרבה אנשים שנטשו את העולם הדתי, זאת חוסר הרצון לכופף את הראש בפני ערכים שבאים מבחוץ. אנשים אמרו, אנחנו רוצים להתחבר לעצמנו, לעצמי שיש באדם, לא להוריד את הראש בפני כל מיני ערכים שבאים מבחוץ. אני רוצה ליצור את הערכים בעצמי. וברגע שהאדם צריך לכופף את הראש שלו בפני ערכים שבאים מבחוץ, כלומר באים מתוך עולם של מסורת, עולם של, בוודאי של דת, שהוא לא מבין לגמרי מי אמר שצריך לעשות את הדברים האלה, אז הוא אמר, זה מבטל אותי כאדם. גם היום, יותר מ-100 שנה אחרי, אתם יכולים למצוא גם את סוג הכפירה הזה, וגם את סוג הכפירה הזה. גם את סוג הכפירה שמגיע מהמקום שאומר, אתם הדתיים מתנהגים בצורה לא רציונלית, אתם מאיימים על הממד הרציונלי שלי, והצד השני אומר, אני רוצה להוציא מתוכי את מה שיש בי, והדת בעצם חוסמת אותי. האמונה חוסמת אותי. זה ככה בצורה מאוד מאוד כללית. אפשר כל דבר כזה לפרט הרבה, אבל זה באופן כללי אפשר לומר הבסיס, נקרא לזה הבסיס העוצמתי של הכפירה. הרב קוק העמיק בכל מיני מקומות להסביר שהבסיס לכפירה, הוא קרא לזה הכפירה המדעית, המדעית הוא התכוון השכלית, איננו מגיע מהצד השכלי, אלא מגיע מהצד המוסרי. כלומר, הביקורת העיקרית שהייתה כלפי הדת, לא נבעה מהסתירות הלוגיות שמצאו אצל הדתיים. זאת אומרת, הבעיה לא התחילה לפחות בצד השכלי, אלא בצד המוסרי. כלומר, אתה רואה אדם דתי שמתנהג בצורה לא מוסרית, ואז אתה מתחיל לתאב ולסנוע את כל האמונה שהוא בא בשמה. זאת אומרת, זה לא התחיל מהקושיות, הקושיות נבעו מזה שאתה רואה שאנשים מתנהגים בצורה לא מוסרית. אז כאן יש נקודה מאוד מאוד עמוקה, שבעצם מעבר לשתי הנקודות שדיברתי עליהן לפני כן, יש בעצם קומה יותר עמוקה שממנה הכפירה נובעת. הכפירה נובעת מההתנהגות הבלתי מוסרית, והיא השורש של ההתנגדות העקרונית לדת. הרב קוק מדבר בסופו של דבר מתוך הכפירה שהייתה ידועה באירופה. מה הייתה הכפירה האירופאית? זה כפירה בנצרות. בסופו של דבר, הדת הנוצרית הייתה הדת המרכזית שם, והכפירה הייתה בנצרות. מה הנצרות הביאה בין השאר? התנהלות מושחתת של אנשים מהכנסייה, שבאים בשם מוסר מאוד מאוד גבוה, ובסופו של דבר מתנהגים בצורה מאוד שפלה. גם בצד הכלכלי, וגם בצד המיני, וגם בצד הערכי, בכל מיני רמות. בקיצור, כל הדבר הזה הוביל לביקורת מאוד מאוד קשה כלפי הכנסייה, והביקורת הזו היא הייתה הדלק, המנוע שהניע את ההתנגדות לכנסייה, בהתחלה בצורה של רפורמה דתית, ואחר כך בצורה של נטישה ועזיבה של העולם הדתי, והקמה של מוסדות יותר, נקרא להם, אקדמיים. אם תרצו, המאבק שקיים היום בין חילונים לדתיים, תמיד תמיד יחזור לנקודה הזו. תמיד האדם החילוני יבוא בשם מוסר אנושי, שהוא יותר רציונלי כביכול, והמוסר הזה הוא גם יותר עצמי, זאת אומרת הוא יותר נוגע לאדם מתוכו, ולא מקבל כל מיני מוסכמות מבחוץ, ותמיד הביקורת על האדם הדתי, מה היא תהיה? אתם הדתיים, תראו איך אתם מתנהגים, נכון? נכון? כאילו תמיד שלושת ה, נקרא לזה, החלקים של המשולש, של ההתנגדות לדת, תמיד יבואו או מהמימד המוסרי, שזה הבסיס, או מהמימד הרציונלי, או מהמימד העצמי, זאת אומרת פגיעה בטבע של האדם. תן לי להתנהג כמו שאני רוצה, אל תקבע לי, לא יקבעו לי איך להתנהג, בטח שלא כל מיני אנשים שחיו לפני 2000 שנה. ככה זה באופן כללי. עכשיו, אחרי שאנחנו לומדים את היסודות האלה, יהיה יותר קל להבין מה הרב קוק רוצה להסביר. הרי הוא רוצה להסביר פה נקודות אמוניות לדור מסוים. והדור הזה מתמודד עם הדברים שאמרתי. עכשיו, ברור לכם שהעקרונות האלה נכונים גם למה שקורה היום. גם מה שקורה עכשיו, הוויכוח שנמצא עכשיו ברחובות, הוויכוח שנמצא עכשיו גם באקדמיה וגם במקומות אחרים, הוא חוזר לאותם יסודות, אותם שורשים. כמו שדיברנו בשבוע שעבר, הבעיה הולכת ומחריפה. צריך להבין למה. מה הסיבה שהבעיה הולכת ומחריפה עכשיו? מכיוון שהקרנה של החילוניות באופן כללי יורדת. זה יישמע מפתיע, זה נראה כאילו היא מתחזקת, היא יורדת. מכיוון שהחילוניות בעבר הייתה מאוד מאוד מדעית. והיום אתה יודע שגם המדע המדויק יש לו כל מיני חסרונות שהוא לא מצליח לפתור. האידיאולוגיות הגדולות החילוניות, הקומוניסטיות לדוגמה, היו חומרניות, הן היו מטריאליסטיות במהות שלהן. זאת הייתה התפיסה. והיום הם נפלו. זאת אומרת, החילוניות הליברלית, שבקצה שלה נגיד היו לפני 100 שנה כל מיני אידיאולוגיות גדולות, הם קרסו. מה שנתן כמובן דלק או רוח גבית לדת בחזרה. כלומר, העולם החילוני ניסה לדחוק את הרגליים של הדת הרבה מאוד שנים, ופתאום כל העסק החילוני קרס, ואז מי חוזר בגדול? האמונה חוזרת, הדת חוזרת. אז הדת חוזרת בכל מיני דרכים, היא חוזרת גם בהתעניינות יותר גדולה במיסטיקה בעולם, היא חוזרת גם ברוח של חזרה בתשובה בעם ישראל, והיא חוזרת גם באסלאם הקיצוני, שהרבה מאוד מהאזורים באירופה נכבשים על ידי האסלאם הקיצוני. זאת אומרת, אפשר להגיד, אפשר להצביע על תופעה, או נגיד על מגמה, נקרא לזה, של עלייה של העולם הדתי בכל רחבי העולם. האם במקביל אין מימדים שמתנגדים לדת? יש, אבל גם הם הופכים להיות יותר ויותר בלתי רציונליים. כשאתם מנסים לחשוב על ההתנהלות הפרוגרסיבית, זאת אומרת, של הצד החילוני הליברלי, האולטרה-ליברלי, האם אתם רואים שם התנהגות הגיונית? האם אתם רואים שם התנהגות שתואמת את המציאות? לא, יש סוג של מה שמכנים היום תרלול פרוגרסיבי. כוונה, אנשים כבר מתנהגים בצורה שהיא לא תואמת שום דבר, לא תואמת את הטבע. היא תואמת כל גחמה. זאת אומרת, מה שמניע את האדם זה הגחמות שלו, מה שהוא רוצה. אבל זה לא הגיוני יותר. זאת ככה הסקירה הכללית על מה שמתרחש עכשיו, ועל האיום שמרגיש בעיקר האדם החילוני הליברלי מאוד. כלומר, האדם שמגדיר את עצמו כמי שמאוד מאוד מפחד מהדת. למה? כי הוא מרגיש שהיא מקטינה אותו מאיזושהי סיבה. אז הדברים של הרב קוק בעצם נוגעים ביסודות האלה. זה היה עד כאן מבוא לכניסה לתוך הפסקאות שהרב קוק מדבר על הכפירה, על האמונה ועל מה שביניהם. עד כאן שאלות? בסדר, זה ברור? זה מספיק ברור? בסדר. אז למי שהגיע עכשיו, אנחנו נמצאים במידות הראייה, עמוד קוף ב', בפסקה, נגיד נתחיל מי"ג, בסדר? י"ג זה פשוט סדרת פסקאות, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, פסקאות שהמכנה המשותף שבהן אפשר להגדיר מה שהרב קוק קורא האמונה הטהורה. האמונה הטהורה היא האמונה, מה זה נקרא נגיד רקיע בטהרתו? מכירים מושג שמופיע בחז"ל, רקיע בטהרתו. לא נראה רקיע בטהרתו. מה זה רקיע בטהרתו? זה רקיע ללא עננים. רקיע נקי, נכון? עכשיו, מה זה טהרה? טהרה זה דבר נקי, שאין בו דברים מלוכלכים. אין בו דברים שמסתירים עליו. הרב קוק הולך להסביר שלאמונה יש מופע טהור, ויש מופע ממילא לא טהור. מופע טהור הוא מופע נקי שאתה רואה בבהירות, ממש בבהירות, תמציאות כמו שהיא. וחוסר בהירות זה שאתה רואה דברים לא מדויקים. לא מדויקים. בסדר, ניכנס לזה, אנחנו ניכנס לזה פנימה ונזכיר כל מיני דברים שכבר ראינו, אבל הרעיון הבסיסי הוא שכל אדם יש לו זיקה לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא, לאלוקים. מאיפה מגיעה הזיקה הזו? כי כל בן אדם יש לו חיבור למקור החיים, לאין סוף ברוך הוא. כל אדם. מה שאומר שכל מה שאנחנו צריכים לעשות רק בחיים שלנו, כשאנחנו לדוגמה לומדים את הנושא הזה, את האמונה, זה לנסות להבין מהי אותה אמונה. אבל הגרעין הזה קיים בפנים. זה יסוד שחוזר בכל הדברים שהרב קוק כותב. כל היסוד האמוני הוא יסוד שלא צריך להמציא אותו, ולא צריך רק ללמוד אותו באופן אינטלקטואלי, אלא אנחנו צריכים להכיר בגרעין שקיים בתוך בסיס האישיות שלנו כנבראים, ולברר מהו, מה זה אותו דבר שנקרא אמונה. אז בואו ניכנס לזה. פסקה י' ג'. הפסקאות כמובן, כמו שאמרנו, לוקטו על ידי הרב צבי יהודה למקום אחד, בנושא אחד. אבל הפסקאות עצמן לאט לאט יבארו אחת את השנייה. אומר הרב, האמונה האלוהית וכל סגולותיה צריכה היא להשתחרר מכל קליפותיה ולעמוד חיה בזריחת אור קרניה המאירים את כל העולם מזיו הדרם. בסדר? מה אנחנו מזהים פה בפסקה הזו? יש כאן קודם כל הנחה אחת, והיא שהאמונה האלוהית צריכה להשתחרר מהקליפות שלה. מה זה אומר קליפות? מה זה קליפה? מה זה קליפה בפרי? מה המשמעות של הקליפה? אז הקליפה קודם כל מגוננת על הפרי. לקליפה יש תפקיד, זה מגונן על הפרי. אבל ברגע שאתה לא מוריד את הקליפה, כשכבר צריך לאכול את הפרי, אז הקליפה יכולה לחנוק את הפרי גם, נכון? לגרום לריקבון שלו. אתה גם לא יכול להגיע בסוף לפרי אם אתה לא מוריד את הקליפה. אז זה מימד אחד של קליפה. קליפה היא מגוננת מצד אחד, אבל מצד שני לא נותנת לדבר להתפתח כשזה כבר הגיע לזמן. זה מימד אחד של קליפה. איפה בהיבט של האמונה נמצאת הקליפה הזו? מה הכוונה שלאמונה יש קליפה? אז אפשר להסביר את זה ברמה מאוד פשוטה. נגיד ילד קטן, כשהוא מתפתח, הוא לומד מושגי אמונה מאוד מאוד בסיסיים. נכון? אתה אומר, מי עשה את כל העולם? מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא. אתה מלמד ילד קטן. גם ילד קטן יודע להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה רמה אחת של הבנה. עכשיו, מה זה אומר בדיוק? ילד קטן קולט את זה בהמון המון דרכים, שיכול להיות שהן מאוד מוזרות גם. איפה אלוקים נמצא בדיוק? נגיד ילדים יוכלו להגיד שאלוקים נמצא בשמיים. למה אומרים שאלוקים בשמיים? הרי אלוקים באותה מידה נמצא גם בארץ, נכון? כי גם את הארץ הוא עשה. אז למה אומרים שאלוקים בשמיים? בקיצור, יכול להיווצר מצב שבו ילד, אגב, ואם מבוגר לא מטפל בזה, אז גם המבוגר ממשיך להרגיש ככה, הוא מתחיל להרגיש שאולי אלוקים הוא סוג של אח גדול כזה, שעוקב אחריו לכל מקום, והוא מסתכל עליי כל הזמן, ומפחיד אותי גם. כי אם אני אעשה משהו לא כמו שצריך, אז הוא יעניש אותי. אז מי הוא בכלל? זאת אומרת, הולכת ונוצרת אצל האדם, בגלל שהוא נגיד לא מעמיק את ההבנה שלו, איזושהי תמונה על אלוקים, שהיא מאוד 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 מטרידה, אפילו מפחידה. ואז מה קורה לאדם שחושב על משהו מאוד מאוד מפחיד ומטריד? מה הוא עושה? מה המנגנון הטבעי שלנו עושה? מכירים את זה? שילד קטן אומר שיש מפלצת מתחת למיטה, מה ההורה עושה? הוא מדליק את האור ואומר, אתה רואה, אין שום דבר מתחת למיטה. אז אותו דבר עושים למבוגרים. אומרים, אתה חשבת שיש אלוקים פה ופה ופה? לא, זה היה רק דמיון. חשבו ככה פעם. אבל היום יודעים שאין מתחת למיטה כלום. לא אלוקים, לא מפלצות, שום דבר. הכל בסדר. אתה יכול לחזור, להתנהג כמו שאתה רוצה, שום דבר לא יקרה. בסדר? זה דרך אחת להתמודד עם עם הרעיון הזה. במקום מה להגיד, מיד אני אתן, במקום מה להגיד, שאולי מה שחשבת שמפחיד, לא היה מה שאתה חשבת, אבל זה היה משהו אחר. בסדר? יש משהו, אבל אולי לא מה שאתה חשבת. אולי זה לא היה מדויק מה שחשבת. לדוגמה, ניתן דוגמה אחרת, או לא דוגמה אחרת. אדם יכול לשמוע שיש רשרוש של אלים באיזה מקום. ואז מדליקים את האור, מביאים פנס, ואז רואים שזה הייתה בסך הכל חיה. עכשיו, ההסתכלות הזו יכולה להפוך את כל האמונה באלוקים, סוג של בדיחה, נכון? אתם חשבתם שאתם מאמינים? לא, זה הכל, הכל, הכל לדוגמה טבע. זה הכל טבע. אבל מה בעצם האדם מגלה? שנטרלו את הטבע ממה? מכל העומק שלו, נכון? המקור שלו, העומק שלו, כן. אז עכשיו, כן. מה? כן. למה? למה כפירה? לא. צריך להבין. צריך להבין, כשאנחנו אומרים שיש או שאין, ברור, ברור לגמרי, כמו שבספרי הקדמונים, כמו בכוזרים הופיע גם במורה הנבוכים, שיש תארים חיוביים ויש תארים שוללים. זאת אומרת, יש תארים שאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא בצורה שהוא לא מוגבל. איך אנחנו קוראים לזה? אין סוף. עכשיו, גם האין סוף זה תואר שהוא לא מגדיר מה הוא כן, הוא אומר מה הוא לא. אבל איך אנחנו פונים למשהו, למישהו שאין לנו שום יכולת לקלוט מי הוא? אז יש לנו דרכים שבהם הבורא יתברך מתגלה אלינו, נכון? איך הוא מתגלה אלינו? בשמותה, בתורה, נכון? התורה. כי שם השם אקרא, אב הוא גודל אלוקינו. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו, אנחנו יכולים לפנות אליו. לפני שהוא מתגלה אלינו, באמת כל דבר יכול להיות גילוי אלוקי. בגלל זה עובדי האלילים, הם עבדו בעצם כל כוח שהם ראו במציאות. למה? כי הם קלטו שיש בדבר הזה משהו. רק הם לא ידעו מי עומד מאחורי המשהו הזה. אז הם סגדו לו, לכוח, לעוצמה הזו. זה יכול להיות לאש, זה יכול להיות למים, זה יכול להיות לים, זה יכול להיות לרעידות אדמה, זה יכול להיות לכל דבר שקיים בעולם. מה הבעיה בעצם של הסגידה הזו לכוחות? א', שהם מתנגדים אחד לשני, נכון? יש מאבק בין הכוחות. אין מישהו שמתכלל את הכל. זה דבר אחד. אבל דבר שני, זה בכלל לא קשור למוסר. זאת אומרת, מי שחזק הוא מי שמנצח. בגלל זה כל המיתוסים מלאים בשחיתות, ברצח, בגניבה, בגזל, בניאוף. למה? בגלל שהעובד האלילים ראה את הטבע, והוא אמר, תשמע, ככה העולם מתנהל, זה הכוחות שפועלים בו. כוחות מאוד מאוד חזקים, מאוד אכזריים, קשים, דינים קשים. מה בעצם מתגלה למאמין אחרי שהוא ניקה את המושגים? מה מתגלה אליו? שמאחורי הרבה מאוד מהדברים שהוא רואה בעולם, מסתתר מקור אחד, והמקור הזה יודע לשלוט בהם ולהוביל אותם לקראת התיקון שלהם והתיקון של העולם. ואז בעצם נהיה לנו סוג של מבט אחר לגמרי על כל הסיפור. זאת אומרת, מה אפשר להגיד, מה זו האמונה התהורה? היא אמונה שמצליחה לעבור את המסך הראשוני הקליפתי שיש לאמונה. נגיד, המסך הקליפתי הוא התפיסה שאלוקים הוא סוג של גורם שבא מבחוץ. אחרי שאתה מקלף את הקליפה, מה אתה מגלה? שהאלוקים הוא חיינו ואורך ימינו. זה סוג של הורדה של קליפה. עכשיו, למה היא מגוננת על האדם? למה הקליפה הזו היא גם מגוננת? מכיוון שבשלבים מאוד מוקדמים של האדם, הוא לא יכול להבין מה זה שאלוקים נמצא גם בי. רק על ידי זה שהוא מבין שיש משהו מבחוץ, זה עוצר אותו. למי אתה יכול להגיד שאלוקים הוא גם מי שנמצא מחיה אותך? רק לאדם שיש לו איזו בגרות מסוימת שהוא מסוגל להבין משהו יותר עמוק. בסדר? אז קלטנו מה זה נקרא קליפה ומה זה נקרא פרי. אתה מוריד את הקליפה, אתה מקבל את הפרי. יש כאן שאלה. אחרי פורים שמח. האם החזרה לחיי האמונה, היא בגלל אכזבה מאלטרנטיבה שהיא פחות מוסרית ופחות חופשית לאדם חילוני שכולו עבד לגחמות ואין מה שיעזור לו כנגד יצרה והוא חש בזה ומאוכזב? האם זו אכזבה כזו? אני חושב שזה גם, יש מימד פה של אכזבה, זה ברור שיש פה איזה מימד של אכזבה. אבל זה מימד של אכזבה שנובעת מסוג של התבגרות נוספת. זאת אומרת, גם אדם שהאמין לדוגמה במדע, אז היה בזה מימד מסוים ילדותי, נכון? הוא חשב שהמדע יפתור לו את כל הבעיות, והוא גילה שהמדע לא פותר את כל הבעיות. זאת אומרת, גם השכל שלך לא פותר את כל הבעיות. אז יש פה אכזבה, אבל האכזבה הזו היא לא אכזבה של עכשיו נזרוק את הכל. האדם נמצא היום במקום הרבה הרבה יותר, נקרא לזה הרבה יותר מאמין בעצמו, הרבה יותר בעל יכולת, בעל כוח. תנסו לדמיין איך היה נראה אדם לפני 300 שנה. גם מהבחינה החומרית וגם מהבחינה האמונית. אנשים היו הרבה הרבה יותר חלשים, הרבה יותר מפוחדים. היום לאדם יש הרבה יותר כוח, הרבה יותר יכולת. מה שאנחנו חווינו, מי שעוד זוכר את הקורונה, זה הייתה סוג של יציאה מהסדר בשבילנו. פתאום לא ידענו מה יש. זאת הייתה תודעה פשוטה אצל רוב האנשים לפני 300-400 שנה. פתאום מגפה, פתאום מחלה, פתאום רעידת אדם. לא יודעים מה לעשות. היום ברוך השם יש לנו הרבה יותר יכולת לארגן את עצמנו, לתכנן את החיים שלנו. וזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה לא איזו גניבה שגנבנו. הקדוש ברוך הוא פתח בפנינו שערי החוכמה. אז בואו נחזור לפסקה, בסדר? האמונה האלוהית וכל סגולותיה, מה זה כל סגולותיה? לאמונה יש הרבה מאוד סגולות. סגולות הכוונה זה מעלות. אדם מאמין הוא אדם שיש לו תחושה של ביטחון בחיים. אדם מאמין הוא מי שיש לו כבוד לבעלי סמכות, יש לו כבוד למסורת. כל הדברים האלה מסגולות של אמונה. מי שלא מאמין, אז הוא לא מאמין בשום דבר. אם אתה מאמין לדוגמה בטבע, אז אתה אומר, איך אתה מסביר נגיד את האהבה? אתה אומר שזה סוג של תירוץ שכלי שאנחנו נותנים לדחפים. אז אתה לא מכבד את האהבה, אתה מזלזל בה. אבל אם אתה מאמין שיש בכל דבר שקיים בעולם איזה ניצוץ אלוקי שמחיה אותו, אז אתה מכבד אותו, אתה מעריך אותו. אז לאמונה האלוקית יש סגולות. האמונה האלוהית וכל סגולותיה צריכה היא להשתחרר מכל קליפותיה. מה הכוונה להשתחרר מהקליפות לפי מה שלמדנו? להוריד את הצדדים הילדותיים, להוריד את הצדדים החיצוניים, ולקבל איזו הבנה יותר עמוקה. וכל עוד אדם חילוני שרואה את עצמו כמשכיל, מסתכל על אנשים דתיים והם נראים לו מאוד ילדותיים במחשבה שלהם, הוא עלול לזלזל בהם. למה? כי הוא אומר, אני לא מאמין בשטויות שלכם. לצורך העניין, בסדר? לא נציג את הבעיה שיש גם באמירה הזו, אבל בגדול אפשר להסכים איתה. ולעמוד חיה, כלומר מי האמונה, בזריחת אור קרניה. למה הרב מדמה את האמונה פה? שמש, שזה דומה מאוד למה שאמרנו לגבי הרקיע בתארתו. כלומר, כשהשמש זורחת, אז האור שיוצא מבעד, האור שיוצא בשמיים, מאיר ומחמם. אבל מה קורה כשהאור שבוקע, בוקע דרך העננים? לפעמים הוא מייצר גם כל מיני תמונות נורא מפחידות, נכון? העננים, אתה מסתכל על העננים והם נראים לך כמו דרקונים, כמו מפלצות. למה? בגלל שהאור שבוקע בצורה לא נקייה, יכול ליצור אצלך סוג של הבנה מאוד מאוד שגויה, עקומה, מעוותת. המאירים את כל העולם מזיו הדרם. טוב, בסדר, פסקה י' ג' נמשיך. פסקה י' ד' כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה, ולפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה אם לא שילביש אותה בדמיונות, ומשקל זה מסור ללב חכם אשר ידע עת ומשפט לקרב ולרחק. אז זו פסקה שאנחנו גם למדנו אותה בעבר, נחזור על העקרונות, בסדר? הרעיון שעומד מאחורי הפסקה הזו קשור למה שהזכרנו לפני כן בדברי הראשונים. בשביל לדבר על הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים שני דברים שסותרים אחד את השני. מצד אחד אנחנו מדברים אליו כנוכח, מצד שני אנחנו מבינים שכל מה שאנחנו מדברים עליו, זה לא שאנחנו לגמרי תופסים מי הוא, כי הוא אינסוף ברוך הוא, נכון? אז צריך מצד אחד לקרב, מצד שני לרחק. מצד אחד לדעת שאני רואה שכל מה שקיים בעולם זה גילוי של האלוקות, מצד שני אני לא מניח שזה שאני יודע שהכל זה גילוי אלוקות, זה האלוקות. בסדר? אז זה, זאת הנקודה של הפסקה. למה? בגלל זה, זאת הסכנה. זאת אומרת, הסכנה כשאתה מרחק, תנסו לחשוב על זה ככה. נכון, אנחנו מדמים את האמונה לשמש, מחממת, נכון? אם השמש קרובה מדי, מה קורה? הכל נשרף. אם היא רחוקה מדי, מה קורה? הכל קופה. אז האמונה היא אותו דבר, היא בנויה באותו עיקרון. אם אתה מרגיש שהכל זה אלוקים בצורה יותר מדי חזקה, מה קורה? בעצם שום דבר כבר לא קיים. אין העולם, אין עולם, הכל זה אלוקים. זה שורף את הכל. מהצד השני, אם זה מתרחק מדי ואתה אומר אין סוף, אין סוף, רחוק, 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 מה קורה? זה כמו כפירה, הכל נהיה כפו, כמו כפור. כפירה זה, אפשר לדמות את זה לכפור. אז זאת הסכנה. הסכנה היא שאתה מרחיק מדי, זה קופה, וכשאתה מקרב מדי זה נשרף. אז המשקל שאתה צריך לשמור כל הזמן על השיווי משקל שלו, זה כמה אתה מקרב וכמה אתה מרחק. בוא נחזור עוד פעם לפסקה. כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות? תנסו לחשוב על זה שאתה מדמיין את אלוקים. בסדר? לפעמים אנחנו רואים בחסידות או בכל מיני מקומות שמדמים את אלוקים. תנסו לדמיין שאלוקים הוא כמו חבר שמניח עליך את היד. עכשיו, מה זה נותן לך כשאתה מדמיין דבר כזה? תחושה מאוד מאוד קרובה, נכון? תנסו לדמיין אל אלוקים כאין סוף. הוא לא מדבר אליי. הוא לא מדבר אליי. אבל אם אתה מדמיין אותו כמו שמניח עליך את היד, וואו, זה קרוב. אתה מרגיש שהוא ממש איתך. אבל מה הסכנה כשאתה מדמיין אותו כמי שמניח אליך את היד? שפתאום אתה תחשוב, וואלה, אולי הוא באמת פה מניח עליי את היד. ואז אתה כבר ממש מתחיל להרגיש, וואה, הנה, אבא, אני מדבר איתך, אני רואה אותך, אתה איתי כל הזמן. זאת אומרת, השפה הזו מייצרת קרבה מאוד גדולה, אבל היא גם יכולה לייצר דמיונות מאוד מאוד מוזרים, שאלוקים הוא כאילו סוג של מישהו, בן אדם כמוך. זאת הסכנה מהצד השני. כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה? וזה בעצם העומק של מה שהרב קוק אומר כאן. כל הכפירה בעולם, מאיפה היא מגיעה? מזה שדתיים בעצמם לא כפרו במה שהיה צריך לכפור. ואז באים מבחוץ אנשים ואומרים לכם את שנייה, זה שטויות מה שאתה מאמין בו. זה לא רציני. ואז מה אתה צריך להגיד לו? אתה יכול להגיד לו, לא נכון, זה כן נכון. אלוקים מניח עליי את היד. ואז הוא אומר, תגיד לי, מה אתה רציני? אתה צוחק עליי? מניח עליך את היד? מה אתה חושב שהוא? אז מה אתה אומר? אתה אומר שאלוקים יש לו גילוי שהוא קרוב אליך, ובקרבה יש חוויה כאילו מניח עליך את היד. ומצד שני, יש את המימד שהוא רחוק ממך. רחוק ממך הכוונה שהוא אין סוף. אין לך שום השגה בו. כן. נכון. כן, אבל גם שם, איך חז"ל אומרים, איך הוא דיבר איתו? הוא שמע את הקול מבין שני הקירובים, כלומר ירד כביכול איזה קול מהשמיים, אנחנו לא יודעים איך, והוא דיבר בין שני הקירובים, ויש כאלה שאומרים שהוא הגיע למזבח הקטורת. זאת אומרת, או שהוא שמע אותו מהקירובים, או שהוא הגיע למזבח הקטורת. מה ברור לנו? שזה לא שאלוקים פתאום התגלה אליו אפילו כחבר, כאדם, אפילו לא בנבואה כאדם, אלא הוא קלט את הקול שלו. מה זה בא להגיד? שגם כשאלוקים התגלה למשה רבנו, הוא לא מופיע כאדם, אלא הוא מופיע בצורה מסוימת שהוא מסוגל לקלוט אותה. בסדר? תמיד אנחנו שומרים על איזון דק בין המימד שאלוקים מתגלה אלינו, לבין המימד שהוא נסתר מפנינו. אגב, גם אנחנו בנויים ככה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה. יש לנו גוף גלוי, שרק דרכו אנחנו בעצם מופיעים בעולם, ומצד שני יש בתוכנו נשמה נסתרת, שאף אחד לא רואה. גם אנחנו לא רואים. אז שני היסודות האלה תמיד נמצאים בתוך, נקרא לזה דיאלוג. זה דיאלוג בין הצד הגלוי לצד הנסתר. בין האינסוף לבין הסוף. בין המציאות לבין מה שמעל המציאות. וכל הזמן כשאנחנו מדברים על כפירה, מה הכוונה כפירה? באיך, נקרא לזה, איך האמונה מקבלת סיוע על ידי הכפירה? שהכפירה מקלפת את הקליפות. הכפירה מורידה את כל החלקים המיותרים של האמונה. בדיוק. זה הצד של השמאל שדוחה. הוא דוחה דברים. אגב, כמו לדוגמה בתוך הגוף שלנו, שיש מערכות שלמות שהתפקיד שלהם, מה הוא? לנקות. לנקות המערכת. אז את מה המערכת הזו מנקה? את הצדדים הקליפתיים. הצדדים הקליפתיים הם צדדים שאם הם יישארו בתוך המערכת הם יזיקו לה. אז מה הגוף עושה? הוא דוחה את הקליפות. אז אם בא אליך בן אדם ואומר לך, איך כתוב פה שאלוקים מדבר? מה הוא מדבר? מה הוא בן אדם? אז מה אתה עונה לו? אתה עונה לו שהדיבור, או משל, או שהדיבור האלוקי הוא לא דיבור כמו שבן אדם מדבר. הוא מופיע אלינו ככה. אבל זה לא שהוא מדבר כמו שאדם מדבר. או נגיד כשכתוב בתורה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. מה, לקדוש ברוך הוא יש עיניים? הוא רואה כמו בני אדם? לא. אז למה כתוב שיש לו עיניים? מדבר איתנו בשפה שדומה למה שאנחנו מכירים. יש לזה עוד רובד יותר עמוק, אבל זה מספיק בשביל להבין את זה. זאת אומרת, אדם עם אוריינטציה ילדותית, כשהוא יראה שכתוב בתורה של הקדוש ברוך הוא יש עיניים, מה הוא יחשוב? איפה העיניים שלו? איזה עיניים יש לו? וואי, בטח אם לי יש עיניים כאלה, אז לא יש עיניים ממש כאלה גדולות גדולות. אבל אדם בוגר מבין שכשכתוב עיניים להשם, הכוונה השגחה של השם. כמו שכשאתה מסתכל על מישהו, אז אתה משגיח ומסתכל עליו, שכתוב של הקדוש ברוך הוא יש עיניים, מה הכוונה? שהוא מסתכל, הוא משגיח. וזה דבר שאתה מסוגל לקלוט אותו ולקבל אותו בלי לחשוב שזה ילדותי או מוזר או לא משנה מה. גם, הנה, עוד פירוש. כאילו נתת עוד פירוש למה זה עיניים. זה כמו שאתה רוצה להסתכל מה מישהו באמת חושב, אז אתה מסתכל לו בעיניים. אז עיני השם, בהקשר של עיני השם אלוקיך בא ארץ ישראל, אז זה השגחה. אבל יכול להיות שיש איזה מימד נוסף לעיניים, כמו שאתה אומר, שהוא להבין מה רצונו של השם ממני. הוא מביט בעיניים שלו. יפה מאוד. ולפעמים, ממשיך הרב, לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה, אם לא שילביש אותה בדמיונות. למה? בגלל שלפעמים, אם אתה רוצה נגיד להתפלל בכוונה, אז אתה חייב לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמי שמאוד מאוד קרוב אליך. אם אתה מדבר אליו ואתה מסתכל, אתה מדמיין משהו שהוא רחוק, רחוק, רחוק ממך, אז לא יהיה לך שום מוטיבציה, לא תהיה לך מוטיבציה להתפלל. זאת אומרת, כל הזמן האדם צריך לנוע בסוג של ריקוד כזה בחיים, בין קרוב לבין רחוק. מי שינסה לדבר על הקדוש ברוך הוא בצורה יותר מדי פילוסופית מופשטת, עלול להגיע בסופו של דבר לסוג של חוסר חיבור עמוק לקדוש ברוך הוא. ומי שידבר עליו יותר מדי כאילו קרוב, הוא עלול לחשוב שהוא חבר שלו. בטח הקדוש ברוך הוא בוא איתי, הנה הקדוש ברוך הוא תתה, אני מדבר איתך, אני מתבודד איתך, בסדר? הכל זה קיים. זה קיים וזה קיים. צריך לשמור על האיזון העדין בין קרבה יתרה לבין ריחוק. אבל צריך לזכור שגם לפעמים חייבים להלביש את הקדוש ברוך הוא בדמיון. אם אתה לא מדמיין, נגיד נפש החיים, מופיע שם הדרכה לאדם איך לכוון בתפילת עמידה. איך לכוון? הוא אומר, תדמיין כשאתה עומד בתפילת עמידה, שאתה נמצא בקודש הקודשים. תדמיין, תעשו, זה הרבה פעמים נעזרתי בדמיון הזה, זה מאוד מיוחד. קודם כל, זה דמיון שמצד אחד לא מגשים את הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, אתה מרגיש חוויה מאוד מאוד חזקה שאתה שם. איפה? בבית המקדש. איפה? במקום הכי קדוש, מול הקרובים. וזה מכניס אותך חזק לתפילה. אתה ממש עכשיו מרגיש בפנים. אז אדם שיגיד, לא, אני לא צריך את הדמיונות האלה. מה, אני משחק בכאילו? מה, אני נמצא עכשיו בבית המקדש? מה, אתה משחק איתי? עזוב, אני נמצא פה עכשיו במכון, נמצא פה עכשיו בבית כנסת. בוא נדמיין שלי בבית כנסת. לא, אבל לפעמים אתה צריך להשתמש בדמיון כי זה מקרב אותך. לא לזלזל, אנחנו מגיעים עכשיו לסיום כבר, אבל לא לזלזל בצד הפשוט שיש לבני אדם. לפעמים, מרוב שכל, אז אנשים מזלזלים בצד הטבעי הפשוט שלהם. גם האדם הכי חכם בעולם אוהב גלידה. ככה זה, למה? כי יש לו חושים והוא בן אדם, וזה טעים. אז לא לזלזל בזה. זה אותו דבר, גם האדם הכי אינטלקטואל בעולם, יש לו עדיין דמיון. וכשהוא רואה משהו מרגש בסרט, אז למרות שהוא יודע שזה סרט, הוא מתרגש, כי זה נוגע בו. אז אותו דבר, אנחנו צריכים לדעת שכדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, התורה מדברת איתנו בשפה של בני אדם, שמתאימה לנו. לא צריך לצחוק על זה, אלא לאט לאט אנחנו יותר ויותר מעמיקים את היחס להשם יתברך. וכשהיחס נהיה יותר עמוק, ממילא הרבה מאוד מהציורים הילדותיים מקבלים את הפרופורציה הנכונה שלהם. לקבל פרופורציה זה לא אומר שאתה מבטל אותם. זה אומר שאתה יודע שגם כשאתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא כאילו הוא מולך עכשיו, אתה לא מדמיין שהוא כאילו ממש עכשיו פה, בצורה הכי גשמית. אלא הצורה הפשוטה שאתה פונה אליו, מבטאת את הצד שהוא קרוב אליך, והוא גם רחוק ממך. ושני הציורים המקבילים האלה מייצרים את הבלנס, את האיזון הנכון, מה היחס שלנו לקדוש ברוך הוא. בסדר? אז פתחנו פה עכשיו סוג של חטיבה שלמה של פסקאות שעוסקות בנושא הזה. מצד אחד, הקרבה לקדוש ברוך הוא על ידי מושגים מאוד מאוד קרובים של אמונה, שהשם אוהב אותנו וקרוב אלינו, והשם משגיח וכן הלאה. ומצד שני, ההבנה שכל מה שאנחנו מדברים עליו הוא מעל ומעבר להכל. לא בגלל שלא אכפת לו מאיתנו, בגלל שהוא באמת לאין ארוך מכל מה שאנחנו מסוגלים לקלוט. בסדר? כל מה שלמדנו כאן עכשיו, למה הרב קוק כותב את הדברים האלה? כי הוא צריך לתת סוג של מזון רוחני לדור שלו, שהתגלתה בו בעיה מאוד קשה של כפירה בקדוש ברוך הוא. חילון. כל הבעיות האלה נבעו לפי מה שהרב מסביר, וזה לא רק הרב, יש לזה שורשים עמוקים, מחוסר עיסוק והעמקה בפנימיות התורה. מה שאנחנו קוראים אמונה, מה שאנחנו קוראים חסידות, כל הדברים האלה, זה העמקה בפנימיות התורה. כשמעמיקים במושגים, אז קולטים מה נכון ומה לא נכון, מה חיצוני ומה פנימי, מה פרי ומה קליפה. זהו. אז עשינו כאן מבוא, אם יש למישהו שאלה או משהו לא היה ברור, אפשר גם בכתב, אפשר גם בעל פה, מוזמנים. כל שאלה. כן. זו שאלה טובה. הסברנו בהתחלה ממש שמה שאפיין את הדורות הקודמים זה שהקשר לאלוקים היה יותר פשוט. בסדר? נגיד, אם היית שואל לפני 100-200 שנה אנשים, הם יכלו להגיד לך שהם מאמינים. עכשיו, הם לא ידעו להסביר דווקא מה הכוונה של האמונה ומה עומק העניין. אבל הם ידעו להסביר באופן כללי שהם מאמינים. אבל מה החיסרון של האמונה הזו? שהיא באה ביחד עם הרבה מאוד קליפות, כי אנשים קולטים לדוגמה, נגיד, ביחד עם אמונה כזו, באות גם המון אמונות תפלות, שמאמינים בכל מיני דברים. פתי יאמין לכל דבר, אמר שלמה המלך. אז האמונה, אם היא באה בצורה לא מספיק מבוררת, נגיד בצורה מאוד פשוטה, אז יש לה חסרונות. אז מה שקרה בעצם בדורות האחרונים, ב-200 נגיד שנים האחרונות, לאט לאט העולם בעצמו, כל בני האדם, הלכו ונהיו יותר שכליים בגלל ההשכלה, בגלל העלייה של המדע, בגלל כל מיני תהליכים שעברו על העולם, ולאט לאט האמונה הייתה צריכה לקבל פנים חדשות, פנים יותר שכליות. וזה מה שקרה, זה התהליך. זאת אומרת, כל הלימודים שאנחנו לומדים כאן, בתחומים של אמונה, זה פשוט לקחת את המושגים הכי עמוקים שכבר דורות דיברו עליהם. רבי יהודה הלוי והרמב״ם ורבנו בחיי והחסידות והקבלה, כולם דיברו עליהם. פשוט אנחנו מנסים ללמוד אותם בשפה שמתאימה לזמן שלנו. אז לשאלה שלך, זה נכון שבדור שלנו יש יותר צורך בזה, בגלל שיש יותר, נקרא לזה, יש תהליך של מעבר מהצד הטבעי של האמונה לצד השכלי. זה התהליך שאנחנו עוברים. זה התבגרות כזו. בסדר? זה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, איך הגענו למצב הזה בכלל? זה תהליך מאוד מאוד עמוק. הרי לפני שהאמונה הייתה לא מבוררת, הייתה בעולם נבואה. נבואה הייתה התגלות מאוד מאוד חזקה של אלוקים בעולם. לא בספר. אלוקים התגלה, אנשים חוו את ההתגלות. היה בעולם עבודה זרה. היום אין אנשים שעובדים עבודה זרה, לפחות ככה זה נראה. אבל הייתה עבודה זרה, אנשים ממש האמינו שיש כל מיני דברים בעולם עם כוחות. כדי להתנקות מכל העבודה זרה הזו, היה תהליך ארוך מאוד של הרבה שנים, שהיה צריך להקטין את הכוח האמוני שקיים בתוך בני האדם, כדי שהעוצמה של הגילוי האלוקי לא תחריב את הכל, כמו שהיא עשתה. אז היה תהליך עמוק מאוד, רב שנים, של ניקוי כל הצד האמוני הזה. כל תקופת ימי הביניים, זה מה שהיא עשתה. תקופת ימי הביניים הייתה ניקוי ארוך מאוד של האמונה בצורה הלא מבוררת שלה. בסדר? היא יצרה הרבה מאוד סיבוכים בפני עצמה, אבל היא קטינה מאוד את העוצמה של האמונה בתקופה הנבואית, שהייתה בתקופה הנבואית. מה שקורה בעצם בסוף ימי הביניים, אני ככה מקצר פה הרבה תהליכים, צריך להסביר אותם באריכות. מה שקרה בסוף ימי הביניים זה שלאט לאט הכוחות של האמונה במובן הקטן הלכו ונחלשו, והתחיל לעלות הכוח של השכל של בני האדם, התבונה, השכל, ובמידה מסוימת גם הכוחות של עוצמת החיים הלכה וחזרה. ומה שקורה היום בזמן שלנו, אם אתם שמים לב, אז ביחד עם עליית השכל של בני האדם חוזר גם הכוח של היצר ומתגבר, נכון? במקביל, יש עכשיו הרבה מאוד עלייה של היצרים של בני האדם. כמעט אתה אומר לעצמך, רגע, למה עשינו את כל התהליך הזה? כאילו חזרנו לימי בית ראשון. העבודה הזרה חוזרת, גילוי עריות חוזר, הכל חוזר. אז מה עשינו את כל זה? אבל יש פה בעצם תהליך ארוך מאוד של ניקוי. אנחנו מנקים מבפנים הרבה מאוד מהקליפות שהיו לכל המושגים שלנו. בסדר? אז הסברנו בעצם שיש תהליך היסטורי ארוך מאוד של ניקוי האמונה. בהתחלה בתקופה הנבואית הוא היה מאוד חזק, אבל לא מספיק ברור. אחר כך בימי הביניים היה ניקוי מאוד מאוד ארוך של המושגים, על ידי הקטנה שלהם, הקטנה של הכוח הנבואי, הקטנה של הכוח הדתי, כי זה דת, זה נהיה דת. ולאט לאט בשלב השלישי שאנחנו נמצאים בתוכו עכשיו, אז השכל חוזר לבני האדם. בשלב הראשון זה מקטין את האמונה, אבל בשלב הבא זה בעצם מברר את האמונה. האמונה הופכת להיות מבוררת. זה דומה מאוד לתהליך התבגרות. תנסו לחשוב על זה ככה. ילד קטן יש לו עוצמה מאוד גדולה של חיים, אבל דברים שם לא ברורים לגמרי. בשלב הבא, נגיד בגיל הנעורים, הוא מתבגר והוא בועט בכל מיני דברים שהוא האמין בהם לפני כן. נכון? הוא לא מאמין בזה כבר. הוא צוחק על זה. השלב הבוגר הוא השלב שבו הנער אמור לראות דברים שהוא בעט בהם ולהסתכל עליהם מחדש ולהגיד, וואלה, היה שם משהו. רק שאני יותר מדי בקלות זרקתי אותו. אנחנו נמצאים בסוג של תהליך התבגרות כזה. אבל תשמעו, אנחנו זרקנו פה הרבה דברים במהירות, אנחנו עוד נחזור לדברים האלה ונסביר אותם לעומק. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום ובשורות טובות.